אתם עם SBS בעברית.
שלום עמית, שלום למאזינות ולמאזינים וברכות לשנה האזרחית החדשה. וכאן אצלנו בישראל השנה החדשה הזו משתלבת עם עידן חדש בפוליטיקה. עידן שבו מוקמת ממשלה חדשה בראשותו של בנימין נתניהו, ממשלת מה שמכונה על מלא, כזאת שכל כולה מתבססת על מפלגות ימין, אפילו ימין קיצוני וחרדים. אפילו בלי שמץ של מפלגת אמצע, כפי שהיה מקובל בדרך כלל בממשלות הקודמות. במציאות הזו חובה עלינו להסתגל לדמותה החדשה של מדינת ישראל, כי על פי כל הסימנים, נתניהו ושותפיו מבקשים לשנות באופן משמעותי כמה עניינים, לטלטל חלק ניכר מן המציאות שהכרנו בעשורים האחרונים. בכמה וכמה נושאים מרכזיים, שהם חלק מהותי מן ההוויה הישראלית, מן הדמוקרטיה הישראלית, הערכה היא כי כבר בקרוב נצפה בשינויים משמעותיים ביותר. האחד הוא הזירה המשפטית. האיש שמונה על ידי נתניהו לכהן כשר המשפטים בממשלתו החדשה, הוא יריב לוין, המבקש מזה שנים לטלטל את המערכת, מערכת החוק והצדק בשורה של נושאים. אחד מיעדיו הראשונים של שר המשפטים החדש הוא שינוי הדרך שבה נבחרים השופטים לבית המשפט העליון ולעשות זאת על ידי שימוע ציבורי וכך לצמצם את סמכויותיהם. דיברנו כאן בעבר על הדרישות של לוין ורבים אחרים מעמיתיו בליכוד לקדם את פסקת ההתגברות כזו אשר תאפשר לרוב של חברי כנסת לבטל פסיקות המתקבלות בבית המשפט העליון וכך תפגע הממשלה החדשה בכלי הבקרה החשוב והחיוני למדינה דמוקרטית לשמירה על עקרונות דמוקרטיים בסיסיים. מהלכים אחרים הם הניסיונות לקבוע בחוק שיכללו הגבלות שימנעו למעשה את זכות הבחירה של פוליטיקאים ערבים שאינם מכריזים על תמיכתם במדינה יהודית וציונית. מהלך כזה מנוגד למגילת העצמאות, אבל פוליטיקאים כמו השר איתמר בן גביר, צריך להתרגל לתוארו השר לביטחון לאומי, מנסים להרחיקם מן הכנסת. בכך הם עלולים לפגוע בזכות הייצוג בכנסת של יותר מחמישית מאזרחי מדינת ישראל, אלה האזרחים הערבים. ועדיין בתחום המשפט, ראש הממשלה נתניהו כבר הפנה כתף קרה ליועצת המשפטית של הממשלה גלי בהרב מיירה ולא הזמין אותה לישיבה הראשונה של ממשלתו החדשה. על פי המקובל, היועצת משתתפת בכל ישיבות הממשלה, הגוף שהיא אמורה לייעץ לו. אפשר כבר להעריך שנתניהו יפעל להחלפתה או ינתק בהדרגה את הקשר עם עד שהיא תתפטר. וצריך לזכור כי כל עיסוק של נתניהו בנושאי המשפט הוא כמובן בעייתי, שהרי הוא נאשם העומד לדין על שוחד, מרמה והפרת אמונים. כאשר החל משפטו הוא כזכור השתלט על חדר בבית המשפט בירושלים כדי לערוך מסיבת עיתונאים שבה תקף בתוקף את מערכת המשפט על העמדתו לדין. לכן יש חשיבות רבה למעקב אחרי פעילותו ולפעילותם של שר המשפטים ואישים נוספים בכל הקשור למערכת המשפט. וצריך להזכיר, נתניהו איננו השר היחיד העומד למשפט או אפילו הורשע או מורשע. הכנסת החדשה מהרה לקדם חקיקה אשר תאפשר לאריה דרי, מנהיג שס, למלא שני תיקים חשובים ביותר בממשלה, תיק הפנים ותיק הבריאות. דרי הרי ישב בכלא שנתיים, חזר לחיים הפוליטיים, הורשע שוב לאחרונה הפעם בעבירות מס, אך הפעם נידון לא למאסר בפועל אלא למאסר על תנאי. בקיצור, ניתן לומר כי נתניהו פתח לדרי את הדלת לממשלה תוך התעלמות מוחלטת מעברו הפלילי. לא רק מערכת המשפט ממתינה בחרדה למהלכי הממשלה, גם התקשורת הציבורית בישראל עלולה למצוא את עצמה בטלטלה, אם לא בסכנה של ממש. נתניהו מינה כשר התקשורת את איש הליכוד שלמה קרעי, שזה מכבר מבקש לקרוע, לחסל את תאגיד השידור, אותו גוף שהחליף את רשות השידור הוותיקה לפני שנים אחדות. סביר להניח שהשר קרעי ינסה אתה לבצע את תוכניתו ולהותיר את ישראל ללא שידור ציבורי, אלא רק מסחרי. ואם לא לסגור את התאגיד, הוא עלול לנסות להתערב בשידור ובתכניו. הנושא הנוסף במבנה הממשלה החדשה נוגע לשליטה הישראלית על הגדה המערבית. שותפיו של נתניהו מן הימין הקיצוני, בן גביר ובצלאל סמוטריץ' מבקשים לעשות הכל כדי להרחיב באופן משמעותי את בניית היישובים הישראלים בשטחים, וכך להרחיב את הסמכויות שלהם על השטחים הללו. משום כך ביקש סמוטריץ' לקבל משרת שר במשרד הביטחון לצד שר הביטחון יואב גלנט, כדי שיוכל לקדם בנייה ישראלית בשטחים. הוא אגב מכהן בממשלה החדשה גם כשר האוצר. הוא מבקש לקבל את המשרה הנוספת במשרד הביטחון כדי לקבל לידיו את האחריות על המנהל האזרחי ומתאם פעולות הממשלה בשטחים. זו כמובן נקודה רגישה ביותר, שכן כל בנייה ביהודה ושומרון והרחבתה מעוררת ביקורת בינלאומית עזה. לא רק מאויביה של ישראל, אלא גם מידידיה המובהקים בוושינגטון ובבירות האירופאיות. נתניהו מבין כמובן היטב את הבעיה הזו, אבל בשלב הנוכחי חשוב לו לחזור לראשות הממשלה, ולכן חילק בנדיבות תפקידים וסמכויות לאנשי הימין והימין הקיצוני. אבל נתניהו מבין מן הסתם את המשמעות הבינלאומית של המינויים הללו, ולכן הכניס לממשלה את הכנה אחד ממקורביו, רון דרמר, שהיה שגריר ישראל בוושינגטון. אחת המטלות העיקריות של דרמר תהיה לצמצם בבירה האמריקנית את הנזקים הבינלאומיים שיעוררו נציגי הימין הקיצוני בממשלה. לא ברור כמה זמן תשרוד הממשלה החדשה, אבל לפי שעה היא נראית בהחלט יציבה. בבחירות זכו המפלגות הללו ב-64 מושבים, ומנגד האופוזיציה מפוצלת, בין היתר משום שחלק מ10 חברי הכנסת הערביים במפלגות רע"מ, חד"ש ותע"ל לא יקלו על מהלך כזה. בינתיים ראש הממשלה היוצא יאיר לפיד, שמילא את תפקידו חודשים אחדים אחרי שפרש מראשות הממשלה נפתלי בנט, לפיד אמר עם סיום כהונתו: אזרחי ישראל, תודה על השנה וחצי האחרונות, לא על הסיום, זה לא סיום, זו תחילת מאבק על המדינה האהובה שלנו, אנחנו נלחמים על עתיד הילדים שלנו ולא נעצור עד שנפיל את ממשלת ההרס ונשוב. זה כמובן אתגר מורכב מאוד, ויש מי שחוששים אפילו בלתי אפשרי. לפני הממשלה החדשה יש שורה של בעיות נוספות, עם או בלי קשר למבנה של הממשלה החדשה. אחד הנושאים שיעסיקו את הממשלה כבר מיד, כמו ממשלות אחרות קודמות, הוא האיום הגרעיני האיראני. על פי פרסומים שראו אור כאן בימים האחרונים, מפתחים באיראן מערכות טילים חדשות אשר יוכלו להגיע למרחקים של 4,000 קילומטרים, וכך יאיימו לא רק על ישראל אלא גם על אירופה. הפרסום הזה נועד ככל הנראה לעורר את ממשלות המערב לסכנה הזו, ואולי גם לגייס חלק מהן למאבק נגד איראן. אלא שאם ישראל בהנהגת נתניהו תתעקש בין היתר להגביר את ההתיישבות בשטחים, או להגביר את הנוכחות היהודית סביב אתרים מוסלמיים ברחבת הר הבית, יקשה עליה לגייס תמיכה ושיתוף פעולה מאותן מדינות. בכל מקרה, על פי הפרסומים של האום שראו אור לאחרונה, אין הארגון הבינלאומי יכול לקבוע בדיוק כמה אורניום כבר נמצא במאגרים האיראניים, אבל יש הערכה כי טהרן מחזיקה כמויות אורניום פי 18 מן המותר לה על פי הסכמים קודמים. גם העניין הזה כמובן יעסיק רבות את ממשלת נתניהו החדשה, לצד שורה ארוכה של נושאים. אנחנו ודאי נמשיך לעסוק כאן בשידורים בכל הנושאים האלה בשבועות הבאים. כמו תמיד, תהיה לנו שנה מלאת עניין. עד כאן רפי מן, המשדר מירושלים לרדיו SBS בעברית.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.